אנחנו נלמד היום בעזרת השם פרק למתחת בתהילים. פרק למתחת הוא פרק פרק כללי, כמו בכלל כל פרקי תהילים. דיברנו הרבה פעמים שדוד המלך אומר את הדברים בשם כל ישראל ונותן לכל ישראל, דוד המלך אומר את זה בשם כל ישראל, והוא נותן הזדמנות לכל יהודי שיש לו את אותו מצב, אותו הרגשה, כמו ש דוד המלך מבטא בפרקים. אז בעצם זה פרק כללי כל עם ישראל. הפרק הזה זה פרק שממש מדבר על מצבים שאדם מרגיש בצרה וכאב וחולי, כפי שנראה את המשך הפרק. אז נתחיל. הפסוק הראשון אומר, מזמור לדוד להזכיר. מה זה המילה להזכיר? מזמור לדוד היה לנו הרבה פעמים. להזכיר, יש כמה וכמה אופנים איך להבין את המילה להזכיר. האופן הראשון, אפשר לקרוא את הכותרת שמודפסת בתהילים למעלה, כתוב, והוא גם נותן הסבר למילה להזכיר. זאת אומרת, תפילה לכל יחיד להתפלל על אריכות הגלות, וכל יחיד שהוא בצרה, יש לו להתפלל זה המזמור. לכך אמר להזכיר. להזכיר, הכוונה היא שדוד המלך אומר לכל יהודי, בוא אני מזכיר לך, בוא אני נותן לך את ההזדמנות, שאם אתה צריך את זה, אז אתה גם כן תוכל לבקש את זה. זה אופן אחד, איך אפשר להסביר מה זה המילה להזכיר. יש מפרשים שאומרים שהמילה להזכיר מרמזת על סוג הנעימה והשירה שאלה שהיו שרים את מזמורי התהילים. אז המילה להזכיר זה היה כמו קוד כזה שהם יבינו לאיזה סוג נעימה מתכוונים. יש פירוש נוסף מעניין שאומרים שאולי הידוע בבית המקדש היה מין קורבן שנקרא קורבן מנחה. בקורבן מנחה הפסוק אומר אזכרתה להשם. התורה מזכירה את המושג להזכרה בקורבן מנחה. אולי זה מרמז שזה מזמור לדוד להזכיר, לומר את זה בעת הקרבת קורבן מנחה, שנאמר שם את הביטוי של זיכרון. כל מיני כך או כך, בוא נראה על מה דוד המלך כאן מבטא את הבקשה בפרק הזה. פסוק ב', אדוני אל בקצפך תוכיחני ובחמתך תייסרני. דהייני, דוד המלך אומר, גם ריבונו של עולם, אם אתה מוכיח אותי, אל תעשה את זה בקצפך. אל תעשה את זה בכעס. דהיינו, כשהתוכחה נעשית בכעס, אז זה כמובן הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר כואב. זה דבר שאומר, בחמתך תייסרני, הכוונה היא לומר, אל תייסר אותי כשאתה בחמתך. אל תייסר אותי מתי שאתה בכעס, ואז שוב, האיסורים יהיו הרבה יותר משמעותיים וכואבים. ואז הוא מתאר כאן בהרחבה, עד כמה באמת הוא כואב וסובל, עד כמה כביכול הוא תולה את זה בעוונותיו, שהאיסורים באים עליו, על זה הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא יוריד את זה ממנו. הוא אומר פסוק ב', כי חיציך ניחתו בי, ותנחת עלי ידיך. חיציך, הוא אומר, החיצים שלך, ריבונו של עולם, הם נתקעו בי. דהיינו, כביכול, הקדוש ברוך הוא זרק עלי חיצים, והם ביטוי של מה שאומר קודם בקצפך, כאילו אתה כועס עליי, זרקת עליי חיצים, והם ניחתו בי, הם נחתו בי ופגעו בי, ותנחת עליי ידיך, הכוונה היא שכמו היד שלך, הכבדה, היד האלוקית הגדולה, נחתה עליי, שזה ביטוי של, הוא ממש מרגיש את הנחיתת היד, ואת הכאב, את האיסורים בצורה חזקה. פסוק ד' הוא אומר, אין מתום בבשרי מפני זעמך, אין שלום בעצמיים מפני חטאתי. הוא אומר, מפני זעמך, בגלל שאתה כועס עליי, אז אין מתום בבשרים. מתום זה מלשון תמימות, שלמות. הוא אומר, לא נשאר לי שום חלק תמים ושלם בבשרי, בגלל הכעס שלך, ריבונו של עולם עליי. אותו דבר הוא ממשיך ואומר, שאין שלום בעצמיי, דהיינו, העצמות שלי, אין בהם שלום. אין בהם שלום, הכוונה היא שהם בעצמם, אין בהם שלימות. הוא תכוון גם לומר שהם רועדות, אין שלום בעצמות, הם רועדות, הם לא משולבים אחד עם השנייה, ממני חטאתי. דהיינו, גם מרמז שמה גרם לכעס הזה, ומה גרם להתייחסות הזו ולעונש הזה, זה החטאים. ויש כאן גם מעין התוודות, וידוי על החטאים, ובעצם בקשה שהקדוש ברוך הוא ימחל לו על החטאים, ובמילא האיסורים שבאים בעקבותם גם כן ירדו. ואז הוא מתאר בפסוק ה' מה באמת המשך הוידוי שבגלל החטאים זה בא. הוא אומר, כי אבונותיי עברו ראשי, כמסך חבד יכבדו ממני. התכוון לומר, ש... שבדרך דימוי, שהעוונות שלי הם כל כך רבים, וכאילו אם הייתי שם אותם בערימה לידי, הם היו עוברים את הראש שלי, הם כל כך גבוהים. או שאם אדם אומר שאני נושא את החטאים על כתפיי, אז הם כל כך רבים והם יותר גבוהים מראשי, והם כמסע כבד, הם מחזיק אותם כמו מסע כבד, שיכבדו ממני, זה כבד עליי מאוד, וזה כנראה מה שגורם את הכעס האלוקי. על הפסוק הזה יש ביורים גם על פי פנימיות התורה, זה היה להזכיר בקיצור, אדמו"ר הזקן מסביר על הפסוק הזה דבר מעניין, הוא אומר שיהודי יש לו בטבעו אהבה לקדוש ברוך הוא. כתוב בתניא שזה בא בירושה מאבותינו. יהודי הוא לא כמו כל העולם. יהודי בטבעו אוהב את הקדוש ברוך הוא. וזה הסבר שכתוב בשמע ישראל, ואהבת את השם אלוקיך, ושאלה ידועה, מה זה ואהבת? כלומר, לחיצת כפתור יהיה אהבה. אז זה מסביר המגיד ממדרש שהכוונה היא תתבונן בגדלות השם, ואז יתעורר לך אהבה. אבל זה בא השאלה, אז למה לא כתוב והתבוננת? למה כתוב ואהבת? התשובה היא שאתה לא צריך ליצור את האהבה. אהבה קיימת אצלך. רק מה הבעיה? היא מוסתרת. רק תדליק אותה קצת על ידי ההתבוננות, תראה שואהבת את השם אלוקיך, ואהבת זה גם לשון הבטחה. אומר אדמו"ר הזקן, כל זה הנכון, בגלל שיהודי הוא נקרא ראש, ראש בבריאה. זה כתוב במילה ישראל, שזה השם של כל יהודי, יש את האותיות לי ראש. היהודי הוא כמו ראש. במילא הוא שייך לקדוש ברוך הוא בצורה פנימית, ולכן יש לו אהבה להשם. למה קורה הרבה פעמים שיהודי אומר, אני מתבונן ואני חושב הכל, אבל האהבה לא מתעוררת. לא מצליח. על זה אומר דוד המלך את התשובה. כי אבונותיי עברו ראשי. מה המעלה שלי? שיש לי ראש, שאני מבחינת ראש, אבל אם יש אבונות, הם עברו ראשי. היינו, הם מכסים על הבחינת ראש שקיים בנפש, ובמילא אהבת השם הקיימת בטבע הפנימי לא מתעוררת. אז במילא אם הוא רוצה שזה יקרה, אז צריך להוריד את אבונותיי, היינו להתוודות עליהם ולחזור בתשובה עליהם. אותו דבר, יש ביור של הרבי הרש"ב על החצי השני של הפסוק, אותו רעיון. הוא אומר, כי המסע כבד יכבדו ממני. אז הוא מסביר שבגוף האדם, הוא אומר דרך משל, יש בין האיברים, איברים יותר עדינים, עליונים, הלב, איברי הנשימה. יש איברים יותר נמוכים, שהם איברי העיכול. וביניהם יש חסר הכבד. יש מה שמבדיל, כאילו מחיצה בתוך הגוף, בין החלק העליון יותר, העדין יותר, לחלק התחתון יותר. אז שהכל עובד תקין, אז החלק העליון יותר, הלב, הוא יותר עדין, יותר מזוכח, יותר מתעורר במה שצריך, והחלקים היותר גסים באדם הם למטה. אבל כשאדם חוטא, זאת אומרת בדרך משל, מה קורה? הכבדות שלמטה עולה למעלה, אז גם הלב נהיה דומה לחלק התחתון ונהיה כבד. זה מרומז בחצי השני. כמסע כבד יכבדו ממני, כמו שנאמר אצל פרעה, כשהקדוש ברוך הוא רצה להניש אותו, אז מה הוא עשה? הכביד את ליבו, מה פרוש הכביד את ליבו, גרם שגם הלב יהיה לו את ההרגשה של החלק התחתון. אז הפסוק הזה מבטא עד כמה אבונות מפריעים לנו בהתקדמות הרוחנית שלנו. פסוק ו' חוזר חזרה לאיסורים שעליהם הוא פתח את הפרק, ומתאר עד כמה האיסורים שלו גדולים. זאת אומרת ככה, הבאישו נמקו חבורותיי מפני עיוולתי. הוא אומר, בגלל העיוולת שלי, העיוולת זה השטות, כתוב אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. בגלל העיוולת, השטות, אז מה קרה? אז החבורותיי, עדיין הפצעים שלי שנגרמו לי כתוצאה מחיציך של הקדוש ברוך הוא, הם כל כך לא בריאים, שבמשך הזמן הם הבישו, עדיין זה נהיה פצע מוגלתי. והפצע המוגלתי הוא במשך הזמן נהיה ריח לא נעים ממנו, כי הוא הופך להיות, כשהוא נפתח, הוא מוציא ריח לא נעים בסביבה. אז אומר, בדרך משל, הבישו, החבורות שלי נהיו בואש, זה ביטוי למשהו לא נעים, נמקו, נמקו זה נהיה נמק. ואז המצב הוא כל כך קשה. פסוק ז' אומר, עוד מתאר את הקושי והכאב שיש לו, אומר, נעוותי, שחותי עד מאוד, כל היום קודר הילכתי. בא לתאר את כמה הגוף שלו התעקם, נעוותי, זה מלשון עיקום, ושחותי, דהיינו, אני ממש הולך כפוף ומשוח, וכל היום קודר הילכתי, כל היום אני הולך כפוף, פנים שחורות, עד כמה האיסורים והכאבים הם חזקים. ממשיך הלאה בפסוק ח' לתאר, הוא אומר, כי חסלי מלו נקלה, ואין מתום בבשרי. מה פירוש כסלי? כסלי זה כינוי למותניים של האדם, שבעצם הם אמורים להחזיק את כל הגוף. אז אצל אדם בריא, יש שומן שנמצא באזור, וזה נותן לו תחושה נעימה. מה קורה אצלו? הוא אומר על עצמו, סלי מלון נקלה. מה זה נקלה? במילה נקלה יש בפרשנים אופן אחד להסביר, מלשון מאוס ובזוי, דהיינו נהיה ממש שבור, ויש מפרשים שאומרים שנקלה זה כמו חום, קלוי באש, נהיה חום, יש לי חום במותניי, וזה מראה על חולשה, ואין מתום בבשרי, בעצם את הביטוי הזה אין מתום בבשרי, הוא אמר בפתיחת פסוק ד', אותו לשון בדיוק. אז מה ההבדל בין מה שהוא כבר אמר בפסוק ד', אין מתום בבשרי, למה שהוא חוזר עוד הפעם בפסוק ח', אותו לשון בדיוק, אין מתום בבשרי, אז ייתכן שבחלק הראשון דובר על החלק החיצוני של הגוף, שהוא נראה שאין בו שום תמימות, הכל שבור. בחל פסוק ח', הוא מדבר על האיברים הפנימיים שלו, שהם לא שלמים ואין בהם שום דבר. פסוק ט', נפוגותי ונדקתי עד מאוד. שאגתי מנהמת ליבי. נפוגותי, יש כמה אופנים להסביר. או אופן אחד, שזה מלשון שנחלשתי. אופן שני, אפשר להגיד שהוא אומר נפוגותי, הדופק, הלב שלי הלך והחליש. יש נפוגותי, מלשון, נהיה לי, הצטננתי. יש במשנה, להפג, זה מלשון לצנן. אז נפוגותי, הצטננתי. ונדקיתי עד מאוד, נדקיתי זה נשברתי, נפלתי לגמרי, מדוכא עד מאוד. ומנהמת ליבי, נהמת ליבי זאת אומרת מתוך העומק של הלב, מתוך הרוגז של הלב, שעקתי, אני צועק, מה צעקתי? אז הפסוק הבא אומר מה הוא צועק מתוך נהמת ליבו. אומר פסוק י', אדוני נגדך כל תאוותי, והנחתי ממך לא נסתרה. אומר מה אני שואג, ריבונו של עולם, אומר כל תאוותי, תאוותי הכוונה, כל משאלות ליבי הם נגדך, דהיינו הם גלויים לפניך. לא צריך לספר לך מה הם משאלות ליבי, מה אני רוצה. אתה יודע בדיוק מה אני רוצה. והנחתי ממך לא נסתר, ההנחה שלי, הכאב שלי, לא נסתר ממך. רק אתה יודע מהו, ואתה יכול להושיע אותי, אתה יכול להציל אותי. ועל זה הוא מבקש, פסוק י' א', ממשיך לתאר את הזעקה ואת הנעמה שלו, אומר, ליבי שחרחר, עזבני כוחי, ואור עיניי, גם הם אין איתי. דהיינו, הלב שלי פועם ממש בחוזקה, שחרחר, זה כמו שהוא אומר, הולך סחור סחור בחוזקה, הלב שלי פועם מאוד חזק, עזבני כוחי, הכוחות שלי עזבו אותי, דהיינו נחלשתי, ואומר, גם העיניים, כבר המאור שלהם לא קיים. ומעניין להדגיש הביטוי בפסוק, הוא אומר, אור עיניי גם הם אין איתי. לכאורה היה צריך להיות כתוב, ואור עיניי גם הוא אין איתי, כי הוא מדבר על האור. למה הוא אומר גם הם? כי הוא מזכיר עיניי. אז למרות שהוא מדבר על האור, אבל הוא מיד אומר אור עיניי, זאת אומרת, העיניים לא איתי. ומילא גם האור שהעיניים אמורים להביא, גם לא איתי. פסוק י' ב', ובזה נסיים היום, פה פסוק י' ב', הוא מתאר, עד כאן הוא תיאר את הכאב הגופני שיש לו, ואת האיסורים שיש לו בגוף. הפסוק הבא מתחיל לתאר את הכאב הנפשי שיש לו. מה הוא אומר? אוהביי ורעיי, מנגד ניגי עמודו, וקרוביי מרחוק עמדו. דהיינו גם הידידים הכי קרובים שלי, אלה שהם קרובים אליי ברגש, ואלה שקרובים אליי מצד שעשינו בינינו קשר ברית כזו או אחרת, מנגד ניגי עמודו, דהיינו הם עומדים מול הנגעים שלי, מול הכאבים שלי, והם לא באים לעזור לי, או שהם לא יכולים לעזור לי. וקרוביי, אותו דבר, בני המשפחה שלי, אלה הקרובים אליי, מרחוק עמדו, גם הם עומדים מרחוק, דהיינו, אף אחד לא יכול לעזור לי פה, הוא ממשיך לתאר הלאה עד כמה רק האויבים שלו שמחים במפלה שלו, אז הוא שוב מבקש מהקדוש ברוך הוא שישיע אותו. כמו שאמרנו בפתיחה, זה מזמור שדוד המלך אומר לכל אחד שמרגיש צורך להתפלל לקדוש ברוך הוא על דברים שמפריעים לו, יש כאן את כל הביטויים שכוללים את המצבים הכי קשים, ובוודאי שכוללים גם דברים קלים יותר, שבעזרת השם כל שאלותינו יישמעו, בעזרת השם.